טוב, שלום, אפשר לאפס את השעונים? מה?
אני באתי,
כן. ברוכים הבאים. אתם פה כבר יום שלם, אני שמח לראות פה את כולם, ושהקדוש ברוך הוא יעזור ושניפגש עוד שנים רבות. טוב, אני אחסוך לעצמי את קריאת הפרק שלנו. מהנחה שכולם יודעים אותו בעל פה, ואפילו עם המנגינה. ונראה במה זה בדיוק עוסק, מי אשת החלומות, שספר משלי מדבר עליהן. עצם העיסוק בכלל באישה לכל הפרטים, העסיק כמובן גם את המדרש, ואת המפרשים, ואולי נתחיל באמת ממקור 8. היום אנחנו נלך די מהסוף להתחלה. אנחנו כבר במקור 8. וכן, אשת חיל מי ימצא, זוהי התורה, ורחוק מפנים ממכרה שהייתה לפני ולפנים. וזכה משה והורידה למטה לארץ. בטח בלב בעלה ושאלה לו יחסר, שלא חסר בדבר, דבר אחר, יש גם פירוש אחר, ושם מסופר על ברוריה, אשתו של רבי מאיר, שהייתה אשת חיל וקיבלה את הדין על מות שני בניו. הבאתי כאן, המדרש במשלי עוסק בכל הפסוקים, אבל הבאתי פה פסוקים נבחרים. הייתה הקוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, אם אין אדם מגלה עצמו על דברי תורה, אינו למד, אינה למד תורה לעולם. צריך להיות קוניות סוחר, ואין לחם אלא תורה, שנאמר, לכו לחמו בלחמי. ואתה קום בעוד לילה, כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט חסד ביום וכולי. כלומר, הדיון כאן באישה הוא בעצם דיון על התורה ולא על אישה בשר ודם, ובמפרשים הדבר הזה מצוי הרבה מאוד, נעבור למקור 4. אבל לפי המשל על התורה ולומדיה, הפרשה מתבארת, אשת חיל היא התורה, ושלל לא יחסר, אוכל פירות בעולם הזה ובעולם הבא, דרשה צמר ופשתים, לפי שהמשילה לאישה, דיבר על פי המצילה, על פי המליצה, כצורכי מלאכת הנשים. והמשל כך הוא, דורשת התורה, מקרא, משנה, מדרש, ומחזרת אחריהם, שהם צורכי התלמידים, וכולי. נדלג על אבן עזרא, נראה את המלבים, נראה אולי את הרלב"ג קודם, מקור 7, תנסו אחר כך למצוא את העקביות בסדר המספרים, אולי תצליחו, אני לא אצליח. אבל מקור 7, אשת חיל, הנה חתם זה הספר בתואר החומר המשרת אל השכל שירות שלם, באופן שיגיע לו קניין שלמותו ותאר אותו בנקבה כמנהגו, הוא קרא אשת חיל מצד שלמות כוחה להגיע אל השכל, שוב מדבר פה על השכל הפועל, וגם המלבים, מקור 6, אשת כבר הסכימו המפרשים שיש במאמר זה משל ומליצה, ורובם פרשו על הנפש וכן דעתי בזה, רק שלפי דעתי ידבר על הנפש היוליאנית, היולית במושגים שלנו, לא מדובר פה על הלוח היוליאנים, אלא על הנפש היולית, לא הנשמה הנאצלת ממרום הנצחיות, הנשמה היא האיש, הנפש היא האישה, ואפשר לקרוא פה את ההמשך. וזאת דרך שבפשטות נראית לנו דרך של תלמידי חכמים שלא ראו אף פעם צורה של אישה, אבל מצד שני הכירו את התורה, אז מה הסבירו? ראו אשת חיל, מי זאת אישה? אישה זה התורה. זה מה שהם ידעו בחיים שלהם וזה היה העולם שלהם. אבל האמת היא שהדרך הזאת בלימוד מקרא איננה מופקעת מכלל ההיגיון, והיא קיימת בכמה וכמה מקומות, היא אפילו מסתברת. ניתן אולי דוגמה שבדרך כלל מתייחסים אליה כלא כל כך סימפטית, אבל וננסה לבחון אותה בדרך הזאת. נפתח רגע אחד בקהלת, שזה גם אחד מספרי החוכמה, הוא פסוק שאהוב פה על כולם, בעיקר על האגף, האגף השמאלי שמצד ימני, ימיני כאן, זה הפסוק המפורסם בפרק זין, פסוק כ"ו, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, אשרים מצודים וחרמים ליבה אסורים ידיה, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה וחוטא יילחד בה. אבל כשאנחנו בודקים את הפסוק הזה בהקשרו המלא, אז הוא אומר בפסוק כף ג' כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כלומר, הוא יוצא כאן, קהלת יוצא נגד החוכמה. החוכמה, שוב, אני לא רוצה שנתעמק יותר מדי בספר קהלת, אבל אומרת לפני כן כל מיני דברים, בואו נגיד, לא מי יודע מה, נראה את הדברים שהוא אומר קודם, למשל פסוק תדבב, את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקו, יש רשע מעריך ברעתו, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם, אל תשאר הרבה ואל תשכה, למה תמות בלא איתך, טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תלך את ידך, כי יראה אלוהים יצא את כולם. כלומר, תהיה קצת רשע, קצת צדיק, לפי העניין, תלך לפה, תלך לשם, אל תהיה יותר מדי צדיק, לא כדאי, לא משתלם, מדי פעם תהיה גם קצת רשע. ועל זה הוא מגיב ואומר, בהמשך, כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, הוא ממשיך ואומר, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, אשרים מצודים וחרמים. כלומר, די אנחנו רואים כאן שהאישה, ואגב במשלי העולם העתיק, בכל ספרות העולם העתיק, החוכמה תמיד היא אישה. אברהם אומר, אמרינה אחותי את, ובעל ספר משלי אומר, אמור לחוכמה אחותי את. כן, כלומר, האישה תמיד הייתה משל לחוכמה. בהמשך הוא אומר עוד כמה דברי גנות על החוכמה, אבל מכנה אותה בשם אישה. כלומר, הדברים האלה אינם רחוקים מפשוטו של מקרא, כאשר כמובן יש חוכמה ויש חוכמה. יש חוכמה רעה, והיא המקבילה כאן לאישה אשר היא מצודים וחרמים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוהים היא ימלט ממנה, ויש כמובן חוכמה שהיא בבחינת אשת חיל מי ימצא. חוכמות יש לנו, אנחנו יודעים מסוגים שונים. האם הדבר הזה מתאים לספר משלי? אנחנו נעבור עכשיו ממש ממעוף הציפור ובמהירות של מטוס סילון על כמה פרקים בספר משלי, וננסה לבחון את בעיקר את המסגרת שלו. לפני כן אני אגיד שספר משלי מתחלק לכמה חלקים, אולי נציץ בהם ונראה, נחכים מזה אולי משהו מחלקי ספר משלי, אבל אני מתייחס כרגע לתשעת הפרקים הראשונים, שהם חלק מובהק בפני עצמו. וראיה לדבר, שהרי פרק א', פסוק א', מתחיל משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, ותפתחו בפרק י' ותראו שהוא מתחיל משלי שלמה. כלומר, כאן מתחיל לנו חלק חדש. יש עוד כמה חלקים, אולי אגב השיעור נעמוד על החלקים השונים בספר משלי, אבל נבחן את החלק הראשון ממש ממעוף הציפור. פרק א', פסוק כף אני קורא. חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, בראש אומיות תקרא, בפתחי שערים, בעיר אמריה תומר, עד מתי פתאים תאהבו פתי ולעיצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת, תשובו לתוכחתי, נאביע לכם רוחי, הודיע דברי אתכם, יען קראתי ותמאנו, נתיתי ידי ואין מקשיב, וכולי וכולי וכולי. מדברת פה החוכמה, אבל היא מדברת כמו אישה. כאן זה לא כך ברור, אבל נמשיך לפרק שני, פרק ב'. בני, אם אמרי תיקח מצוותי, תצפון איתך, להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה לבך לתבונה. כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך, אם תבקשן אחר כסף, מטמונים תחפשנה. אז תבין, יראת אותי ודעת אלוהים תמצא, ומצחיל להסביר מהי החוכמה הטובה. ושוב, פסוק י' אני מדלק, כי תבוא חוכמה בליבך, ודעת לנפשך תנעם, ינעם, מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרקה. ואני מדלג לפסוק תצזיין. להצילך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה. העוזב את אלוף מאוריה ואת ברית אלוהי השכחה. הוא מדבר פה על אישה מול אישה. אם האישה הראשונה היא החוכמה החיובית, הרי אני מניח שהאישה השנייה מהי? החוכמה השלילית, חוכמה של כפירה, חוכמה של כל מיני אנשים ערומים להרע. והוא ממשיך, כל בעיה לא יושבון ולא ישיגו אורחות חיים. נמשיך ונראה, נאמר פרק ה', נמדלג מפה ושם. בני לחוכמתי, הקשיבה לתבונתי את אוזניך, לשמור מזימות ודעת שפתיך ימצאו, כי נופת תיטוף לשפתי זרה, וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרח אל הענה, חדה כחרב פיפיות. שוב, האישה הרעה מופיעה פה כהיפוך של החוכמה הטובה. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. ואז הוא אומר, ואתה ואני משימו לי ואל תסורו מרמרי פי, החק מעלי הדרכך, אל תקרב אל פתח ביתה, פן תיתן לאחרים עודך ושנותך להחזרי, וכולי וכולי. ואז הוא אומר, אני עובר לפסוק תתוו, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בריך, יפוץ מנותך החוצה ברחובות פלגי מים, יהיו לך לבדך ואלה זרים איתך. וכאן, רבותיי, פסוקים כמעט אי אפשר לקרוא אותם, אלא רק אם כולם פה מגיל 16 ומעלה. היא מקורך ברוך ושמח משת נעוריך, הילת אהבים ויעלתכן דדה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נוכריה? ושוב נלך פה, פירוש פשוט מאוד, אומר הרמב״ם בסוף הלכות איסורי ביאה, וזה ממש נראה פה אפילו הייתי אומר פשוטו של מקרא. אומר הרמב״ם מדבר פה על הרהורי עבירה, מכל זאת אמרו יפנה עצמו מחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה, ובחוכמה הוא אומר הילת אהבים ויעלת חן דדיה ירבוך בלכואל את באהבתה תשגה תמיד. כלומר הכל מדובר פה על החוכמה, חוכמה טובה מול חוכמה רעה, והדברים האלה הולכים ומתעצמים. פרק זין, ניתן לכם לחשוב עליו לבד, ואותם דברים נאמרים כאן, ואני עובר לפרק ח', הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה, בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות ניצב עלי עד שערים לפיקרת מבוא פתחים תרונה, עליכם אישי מקרא וכל יל בני אדם, אבינו שתאים מורמה וכסילים אבינו לב, וכולי וכולי וכולי, והוא ממשיך ואומר על זאת שעומדת שם בראש פתחים, פסוק כ"ב, אדוני קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, מכאן למדו חז"ל שתורה קדמה לעולם, מעולם ניסחתי מראש מקדמי ארץ, בין תאומות חוללתי, בין מעיינות נכבדי מים, בתארים רואים עוד באו לפני גבעות חוללתי, ואז עברתי לפסוק למד, ויש לו המון ויש שעשויים יום יום אשחק לפניו בכל עת, כלומר תורה שקדמה לעולם, וממשיך בפרק ט', חוכמות בנתה ביתה חצבה עמודי השבעה, תבחה תבחה, מסכה יינה, פרחה שולחנה, שלחה נערותיה. מזכיר לנו קצת את הפרק שלנו. ואתה קום בעוד לילה, ותתן תכף לביתת חוק לנערותיה. על גפי מרומי קרת, מפתי אסורנה, חסר לב אמרה לו, לכו, לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. מי אומר את זה? החוכמה. והוא ממשיך ואומר כאן, מביא גם את הפכה, את הפקה בפסוק י' ג' אשת כסילות הומיה פתיות ועל ידעה מה וישבה לפתח בידה על כיסא מרומי קרת לקרוא לו עוברי דרך דרך המיישרים ורוחותם יפת יסורן וחסר לב אמרה לו מים גנובים יותק ולכם סתרים מנעם. כלומר מדובר פה הכל, האישה היא החוכמה, מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים וחרמים, זה החוכמה הרעה. לראות את תשעת הפרקים הראשונים שמדברים בעיקר על זה ולדבר על סיום מסגרת לספר משלי בפרק אשת חיל, זה בהחלט יכול להיות בפני נכון, ובתנאי שאנחנו הולכים באמת בעקבות כל הנה רבבת אשר היינו כאן קודם, גם ראשונים וגם המדרש, הגרא בפירושו מרחיב על כך מאוד, הכל בעצם מדבר על החוכמה. שוב אשת חיל מי ימצא? היא החוכמה, התורה, מי שלא נגדיר אותה, וכולם פה מצידי יכולים להעביר ולשיר את אשת חיל רק בליל שבועות, ליל מתן תורה, ולהפסיק לשיר את זה בליל שבת. אני אומר, האפשרות הזאת קיימת, זה אגב נותן לנו אולי נאמר כמה דברים באמת שבספר משלי יש מבנה, כבר אנחנו רואים, ויכולה להיות כאן מסגרת, אולי נציץ שאת נראה את המבנה הכללי, תסתכלו פרק י' משלי שלמה, ותעברו לפרק י' ז', פסוק ט' ז', פסוק י' ז', לא פרק י' ז', אלא פרק, פסוק י' ז', זה בטוח, סליחה, פרק כ' ב', פסוק י' ז'. מה? כ' ב', פסוק י' ז', שם תגלו, הת אוזנך ושמע דברי חכמים, זה כבר קובץ אחר, ויש לנו עוד קובץ בכף ד' כף ג', גם אלה לחכמים. כן, אגב, כדאי לדעת, אפשר לעשות את החשבון, אני עשיתי אותו, אבל אני לא הראשון שעשיתי אותו. תבדקו כמה פסוקים יש מתחילת פרק י' עד הת אוזנך ושמע דברי חכמים, בלי הת אוזנך. כלומר, כל הפסוקים של הקובץ השני תקלו 375 פסוקים. גימטריה שלמה, זה מעניין, כן? בואו נגיד לפחות, וניתן לבדוק את זה, חשבון פשוט. ויש לנו גם קובץ, גם אלה לחכמים, אחר כך פרק אפי, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה, אחר כך יש לנו כמה קבצים בפרק למד, יש מבנה לספר. אבל אני מתייחס כרגע למבנה הכולל, תשעת הפרקים הראשונים עם הפרק האחרון, בהחלט יכולים לתת לנו מבנה שמדבר בשבח החוכמה, ובמבנים הפנימיים יותר הוא מדבר ואומר מהי החוכמה. כן, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לדבר כל היום בשבח החוכמה, גם צריכים להגיד מהי החוכמה, ושם בפרקים האלה הוא נותן את העצות השונות, אחרי שהוא מסביר כאן את ההבדל בין האישה הטובה והאישה הרעה, החוכמה הטובה, החוכמה הרעה. מדוע בכל מקום באמת נמשלה האישה לחוכמה? שוב, על יזוח לבכן, יש חוכמה טובה וחוכמה רעה. אבל זה דבר שקיים, אנחנו יכולים לראות אותו גם בעברית. המושג לדעת מתחבר אצלנו לדעת חוכמה, וכמובן לדעת אישה, כן? והאדם ידע את חווה אשתו, וידע אלקנה את חווה אשתו וכדומה. וכל מי שיבדוק, כלומר ברמב״ם, הרמב״ם אומר את זה שם במורה נבוכים, אני יכול להקריא, אני אמנם אוהב יותר תרגום אחר, אבל זה מה שיש לי במחשב. כרגע, אני קורא, אין לכם פה במקורות, הבאתי אחרי שהתפסתי את המקורות, בפרק א', פרק סמכת, פרק מפורסם מאוד, כבר ידעת פרסום זה המאמר שאמרו הפילוסופים השם יתעלה, והוא אמרו הוא השכל המשכיל והמושכל. תרגומים אחרים, הדעה היודע והידוע. כן? זה מעין העניין הזה, כן? יש השכל של האדם שהוא השכל הפועל, יש האינפורמציה, וכשהאינפורמציה מתחברת עם השכל הפועל, זה יוצר לנו את הידוע, כן? היודע, זה השכל הפועל, הדעה, זה בואו נגיד במושגים מאוד מאוד חלשים, האינפורמציה, בסופו של דבר, היודע עם הדעה הופכים להיות הידוע, וזה תמיד בכל משלי העולם העתיק, זה מעין אבא, אמא ובן, התוצאה היא הידוע. אני לא רוצה לפרט על זה לפני שנצטרך לעבור לכנסייה, אם אני אמשיך לדבר על הדבר הזה, כשאנחנו מדברים על המושגים האלה, אבל מושגי הדעת, הידיעה, חיבור, איש, אישה וכדומה, או כשאנחנו מדברים על זה, אני חושב די קרובים למשלים רבים מאוד בעולם העתיק, שמחברים את החוכמה עם האישה. כן. טוב, אבל אז אני צריך גם להגיד נשים דעתן קלה, זה לא ילך. בוא נגיד, אם אני אתחיל מן מאמר כזה, אז אני צריך להתחיל לדבר, חוכמה, בינה, בחינת זכר, בחינת נקבה, תעזור. זה כבר קבלה עליונה, אני לא אגיע לכאן. נחזור לדברים שלנו, וננסה אולי גם ללכת בעקבותיו של רב הונא, שאמר כשהיה בן 18 אין מקרא יוצא מדי פשוטו. ננסה גם להבין את הדברים כפי שהם, ולהבין שבאמת מדובר פה על אישה, על איזו אישה מדובר. אני אקריא פה את דבריו המפורסמים של המאירי בנושא הזה. האגף הזה יאהב את זה, האגף הזה קצת פחות. בכל אופן, כדאי לקרוא, ואחר כך אני אגיד כמה דברים. אני אומר, מה שהעריכו חכמי המוסר, התועלת שבאה בסיבתה, הוא אמרם, אל תבזה נשי החיל מהנשים, יש נקבות טובות מן האנשים, וסיפרו ממידותיהם, העוזבת מידות אביה, ולומדת מידות אישה, כלומר בעלה, עד שתדומה בת בעלה, ולא בת אישה, המאירה פנים לבעלה, בעת שיחיסן, המכבדתו ביראה, בעת חסרונו, בעת עושרו, וימי הזקונים כבימי הנאורים, וכולי וכולי, השמחה באורחים כשיכניסם האיש לביתו, ועובדת אותם כאחד מן השפחות, וחכם אחר אמר בסיפור מידותיה, כששאלו איזו מן אנשים תאהב יותר, אמר התמימה בלי מום, הקלה לקום בעת שקראנה, השמחה בשוחקיה, מייחלת בעת דוחקי, וכולי. בואו נגיד, אשת חלומות של ימי הביניים, הכל בסדר, כן? ודאי כל אחד מאיתנו יכול לתאר את אשת החלומות שלו, כל אחד מהאגף הזה יכול לתאר את אשת החלומות שלו. אפשר יהיה לכתוב גם פרק איש חיל כאן, אבל אני לא רוצה ללכת בדרך הזאת, כיוון שאני לא רוצה כרגע לדבר על אשת החלומות שלי, יש לי, אבל בסדר, זכיתי, אבל זה לא הנושא כרגע. אני רוצה להיצמד יותר לפשוטו של מקרא, והאמת היא שבפשוטו של מקרא כאן הייתי אומר קצת מבלבל. ושאלה באמת מה פירוש אשת חיל ומה ביטוי הזה חיל. אשת חיל זה בהחלט יכול להתפרש אישה כמו שהיינו אומרים מהסרטים, עם שרירים מנופחים, רוכבת על סוס עם שני אקדחים ותופסת גנבים, אני לא יודע מה. כן, בואו נתאר את הדברים בצורה כזאת. הביטוי אנשי חיל פעמים רבות הוא כזה, כשהוד בן גירה מכה את אנשי מואב, אז כתוב שם, ויקו 10,000 איש, כל שמן וכל איש חיל. שם אני לא מדבר על שמן, שזה היה אצלם, אבל איש חיל הכוונה איש מלחמה. כן? אם אני אקרא בפסוקים, סתם אני אקח, אפשר לתת 100 דוגמאות, אני אקח 2 ולא יותר, בגלל שהן קרובות. אני אקח בסוף ספר שופטים, בני דן, וישלחו בני דן ממשפחתם 5 אנשים מקצותם, אנשים בני חיל מצורה ומשתעול, לרגל את הארץ ולחוקרה, ואמרו עליהם לכו קרקו את הארץ וכולי, הולכים לחפש נחלה לכיבוש לשבט דן, הם נקראים אנשי חיל. בהמשך בפרשת פילגש בגבעה אנחנו יכולים למצוא, וישלחו שם העדה 12,000 איש מבני חיל ויצבו אותם לאמור, לכו ויקיתם את יושבי הרבש גילת לפי חרב אנשים ועטף. אנשי מלחמה נקראים במקרא הרבה פעמים אנשי חיל, ואם כן אשת חיל על פי זה, המשמעות אישה כזאת גברתנית, גברית, ויודעת לעשות כל דבר כמו הגבר או אפילו יותר טוב. האם זה אמור להיות הפירוש כאן? יכול להיות שכן. קיוויתם שאני אגיד לא. לא, אני אומר, יכול להיות שכן. למה לא? הנה, בואו נראה פסוקים כמו זממה שדה ותיקחהו, מפרי חפיה נטעה כרם, חגרה ועוז מותניה ותאמץ זרועותיה. לנטוע כרם זה לא פשוט. כן, פינית לפניה ותשרש שורשיה ותמלא ארץ. בדקתי את זה, יצא לי כמה פעם לנטוע קצת גפנים, לא ממש כרם, בור כדי להכניס לתוכו איחור בשביל כרם צריך להיות עומק 80 סנטימטר. לחפור בורות בעומק 80 סנטימטר כדי לנטוע שם כרם, ואחר כך לטפל בכרם הזה, האישה הזאת צריכה להיות גבר גבר. זה לא פשוט. אני יכול כמובן לדבר גם על דברים אחרים שיש כאן, וכאמור חגרה ועוז מותניה ותאמץ זרועותיה בהחלט בהחלט אמור להתאים בדבר הזה, אבל נראה למשל גם הפסוק באות ה', הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. זה בדרך כלל עבודה גברית, כן? ללכת ולהטעין אוניות בסחורה, אם זה יצוא ואם זה יבוא, זה לא עבודה של אישה, זה עבודה של גבר. או בואו נגיד במקרה שלנו, זה יכול להיות אשת חיל. סליחה? לא, שם גיבור חיל זה יותר חזק. כן, 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 בסדר, כן, ודאי, פסוקים כאלה של חיל. בכוונה לא הבאתי גיבור חיל, כי הייתם אומרים בגלל גיבור. אבל אנשי חיל, יש לנו הרבה, הרבה מאוד פסוקים בכיוון הזה. מה? לא בדיוק. למה משל? זממה? מה משל? מפירי חפי הנטע כרם, משל למה? אם משל לתורה, בסדר, כבר ראינו שם, אבל... מה? רבותיי, בואו נתייחס למה שכתוב, אני לא יודע, יכולה הכל, יכולה לטוס לחלל, אולי, כרגע לא כתוב. אני מדבר כרגע על עבודות גבריות שהיא עושה. ויש כאן במפורש עבודות גבריות שהאישה עושה, ואז אשת חיל זה יכול להתפרש כמו גיבור חיל וכדומה. מצד שני, וזה כבר הבאתי באבן עזר, בפירוש אשת חיל ממצא חיל ממון. אישה שתקנה חיל וממון בחוכמתה, ובואו נלך לפסוקים שבאמת לפעמים אנחנו טועים בהם. וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, פסוק ידוע. שבדרך כלל, בואו נגיד במשמעות הדתית, אנחנו נוטים להבין שמדובר שם על צבא. כוחי ועוצם ידי, כן, כשהייתי צעיר, בישיבה התיכונית אמרו לנו שלא ראוי ללכת למצעדי צה"ל בגלל כוחי ועוצם ידי. לא ללכת למצעדי צה"ל. אבל מוריי, אבל גבירותיי ורבותיי, מדובר שם על ממון. לא מדובר שם, זה בורסה, כוחי ועוצם ידי שם זה בורסה, זה לא טנקים. ותאכל ושבע עד עובדים טובים, תבנה וישבת ומכוחה וצולך ירביון, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. חיל שם זה ממון, זה מתפרש כממון. ובהחלט האישה פה, כי עוסקת בממון, יש כאן בנושא הזה פסוקים בהחלט רבים שמדברים על כלכלת בית נשית, כלומר אשת חיל. זוהי האישה הפולניה שהיא החלום של כמעט כולנו בנושא הזה. רק בלבוס לטובה, בואו נגיד. בלבוס לטובה ונראה דרשה צמר ופשתים וטס בחפץ כפיה. ויש לנו ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. יש לנו טעמה כי טוב שכרה לא יכבה ולילה נראה. אישה חרוצה עובדת כמו שצריך. בהמשך מרבדים עשתה לה, לפני כן ידיה שלך בקישור וכפיה תבחופה לך. מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה. סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לה כנעני. קיצור, בלבוס לטובה, זאת אשת חיל. אולי הדבר הדומה ביותר למה שקראנו במאירי מקודם. ואני אומר, אם נראה למשל, בתור דוגמה, מלבד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז נראה דוגמה קלאסית לאשת חיל, הלוא היא מלכת שבא. אני קורא במלכים א' בפרק י', אין צורך לפתוח, ממש אין צורך לפתוח, אני קורא פסוק אחד, ולא יותר, אם אני אמצא אותו, כן. ומלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם אדוני ותבוא לנסותו בחיתות ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד. פסוק הזה נאמר אחרי כמה דורות גם על נבוכדנצר, אבל המשמעות היא אחרת. היא ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד, לא מדובר על כלי נשק ולא על צבא משחית. גמלים נושאים בסמים וזהב רב מאוד ואבן יקרה, ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. ממש אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, מביאה שם זהב ובשמים ואת כל מה שצריך. אבל שוב הכוונה בחיל לכל מה שקשור לניהול נכון מבחינה כספית של הבית, עם כל מה שנוגע בו. אז זה כבר פירוש שני, וגם הוא מתאים. חיל יכול גם להתפרש בצורה שלישית. כמו ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות, כלומר אנשים יראי שמיים בעיקר. דברים האלה קיימים לנו גם במקומות אחרים. בואו ניקח למשל את הסיפורים עם אדוניהו, הופיע לנו שם כמה פעמים, במלכים א' פרק א', גם כן אין צורך לפתוח. שלמה אומר, ויאמר שלמה על אדוניה שמבקש חנינה, אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצא בו במת. שם אם יהיה לבן חיל, הכוונה שיהיה איש טוב, שיפסיק לעורר מהומות, יפסיק לעורר מדיינים. ואותו דבר נאמר לפני כן, הנה יונתן בן אביתר הכהן בא, ויאמר אדוניהו בוא, כי איש חיל אתה, וטוב תבשר. כלומר, בחור טוב. כן, כמו שנאמר כאן גם בפרק שלנו, כן, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, או פיה פתחה וחוכמה ותורת חסד על לשונה, או אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, כל אחד משלושת הפירושים האלה יכול להתקבל על הדעת. ולמעשה, על פעם נראה שאין שום טעם להתחיל להכריע ביניהם, כיוון שהאישה שלנו היא לא עושה או זה או זה או זה, אלא היא עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה. כלומר, היא גם עושה את העבודות של הגבר, בשדה ובאוניות ובכל מה שקשור לזה, והיא גם עושה את כל עבודות שמקובלות או שהיו מקובלות עד לפני חצי דור, עבודות האישה בבית, או בואו נגיד, אני לא יכול להגיד עבודות האישה בבית, אבל לפחות העבודות שהגבר לא עושה אף פעם, ובואו נגיד, כל עניין הצגת בית יפה וטוב, והצד השלישי, היא עוסקת כמובן בתורת חסד וביראת שמיים ובכל הדברים האחרים. וכמובן, השאלה המעניינת ביותר של אותך, מה הבעלה עושה אם היא עושה את הכל? אז שאלתי פעם את השאלה הזאת בשיעור לנשים. שאלתי את השאלה הזאת פעם בשיעור לנשים. אז אישה אחת אמרה לי תשובה מבריקה, מה זאת אומרת, מה הוא עושה? הוא יושב בשערים ומהלל אותה. זה הרי מה שכתוב. טוב. אז נחמד, ושעשע, אבל כמובן זה לא יעלה על הדעת. כלומר, הרי ברור שחלק ממה שאישה טובה זה איזשהו גם איזון נכון בבית. כלומר, מישהי שלוקחת את כל הקופה, הרי הדבר הזה אין בו טעם, הרי משהו כאן חורק, משהו כאן לא סביר בדבר הזה. ממילא, אם בכל אופן האישה הזו זוכה לכל השבחים שהספר נותן לה כאן, אני יכול לחפש אישה כזאת באחד משני הקצוות של החברה. בואו נגיד, אישה נורמלית, אין צורך שתענה לדרישות של אשת חיל בפרק שלה. בשום פנים ואופן. אישה היא בת זוג ויש לה בן זוג והם עובדים ביחד, וברור שלא ייתכן מצב שכל העומס נופל עליה. אישה נורמלית זה לא יקרה. אישה שנמצאת באחד הקצוות של החברה, זה בהחלט עשוי להיות, וננסה לבחון את זה. נתחיל אולי ממה שמתקבל יותר לדעת בצורה פשוטה, אישה שנמצאת בקצה הנמוך של החברה. בקצה הפחות סימפטי של החברה. וזה קורה, ושוב, זה לא חייב להיות אישה ממעמד נמוך, אבל אישה שנמצאת במצב שלא היינו מגדירים אותו כמצב אידיאלי. זה יכול להיות אישה אלמנה, זה יכול להיות אישה גרושה, זה יכול להיות אישה שבעלה מאוד חולה, זה יכול להיות אישה שאולי בעלה בבית סוהר, אולי הוא שיקור, אולי מכל מיני סיבות הוא לא מתפקד. ואז אין לה ברירה, אין ביטוח לאומי, היא חייבת לעבוד. ועבודות של פרנסה שהמקרא מכיר, אלה עבודות חקלאיות ואלה עבודות מסחר, עבודות גבריות מובהקות, הייתי אומר, אם היא לא תחגור בעוז מותניה ולא תאמן זרועותיה, לא יהיה לה מה לאכול. לא לה ולא לילדים שלה. אין לה ברירה, ואם אין לה בעל, או אם אין לה בעל שמתפקד כמו שבעל צריך לתפקד, היא צריכה לעשות את העבודות של הגבר. אין מנוס מזה. היא לא... סליחה? יש לה שפחות. אתה שואל אותי מהפרק, אתה יכול לשאול אותי שאלה יותר טובה. אמרתי, אלמנה וגרושה, יש לה בעל. גם את השאלה הזאת אתה יכול לשאול. אני מדבר כרגע מבחינה עקרונית. אל תשאול אותי מהפרק, אני גם אגע בפרק. בסדר. אבל זאת שאלה הרבה יותר יסודית, השאלה שאני שאלתי עכשיו. כן, מהבחינה הזאת. אישה שתעשה את העבודות של הפרנסה, את העבודות של הגבר, אולי יכולה לפתור את עצמה מזה שהבית יראה כמו שצריך. אבל אז אוי ואבוי, איך בית יראה? אם הוא יהיה מוזנח. ואם היא רוצה גם בית שנעים להיכנס אליו, ושילדים יכולים לגדול בתוכו, אז אין לה ברירה אלא לעבוד במשרה כפולה. ואחרי שהיא מסיימת לעבוד בשדה ולנטוע את הכרם ולשלוח את הסחורות שלה דרך האוניות, אין לה ברירה אלא גם להתחיל לתפור, לרקום, לארוג, לשים מרבדים, לעשות בגדים, ושבית יראה בית שנעים להיכנס אליו ושנעים לילדים לחיות בו. מה האפשרות לעשות את זה? צריך ואתה קום בעוד לילה, וצריך לא יכבה בלילה נראה. בסופו של דבר זה יבוא על חשבון השינה, אני יודע, אבל זה תמיד בא על חשבון משהו. אבל לכאורה אין מנוס מזה. אם היא רוצה שלבית תהיה גם איזושהי צורה רוחנית, אין לה ברירה, אלא גם להיות בבחינת פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. וכפה פרשה להניב, וידיה שלך לאביון, ואישה יראת השם, והיא תצטרך ללמד את הילדים של התורה, ולעשות את כל הדברים האלה, כיוון שאין בעל שיעשה זה. הבעל לפחות שילמד תורה במקומה. כן, אבל אם גם זה לא, אז כלומר אנחנו מדברים על מציאות שאין בה בעל. סליחה? שאלנו כבר את השאלה הזאת. את השאלה הזאת כבר שאלתי לפני רגע. כן. אני אומר, לא אמרתי מתאים לפרק, אמרתי מתאים לדמות של אשת חי. אני אבדוק. תכף נבדוק. האם מתאים או לא מתאים. נלך לקצה העליון של החברה, וללא ספק האישה שעונה על דרישות הפרק הזה, וכאן תשובה לשני השואלים האחרונים, ללא ספק האישה שעונה על דרישות הפרק הזה, נמצאת דווקא בצד העליון של החברה, ולא בצד התחתון, שהרי נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. שערים, במקרא, זה בדרך כלל בית משפט, כן, ומצאתה את האישה הוא, את האישה היא, שרסו את הדבר הרע הזה אל שעריך. מוכר לנו לוט יושב בשער סדום, אותו היום מינו שופט עליהם, אבל שער בכל המקרא, כן, ומצאתם את שניהם אל שער העיראים, שער זה בית דין, ובתי הדין באמת היו בשער העיר. כן, זה היה המקום שבו ישבו בתי הדין, בגלל שגם השוק היה בשער העיר, ובתי הדין היו במקום שהיה השוק, בגלל ששם צריכים אותו. כלומר, הבית הדין היה זמין מיד למי שטען רגע, הוא רימה אותי במשקלות, רימה אותי במידות, רימה אותי בכסף, תמיד היה במקום בית דין, ושוק תמיד הוא בשער העיר. כן, גם אני עוד זוכר את ירושלים, כששוק מחנה יהודה זה היה שער העיר. כן, כלומר, היום זה כבר באמצע, אבל היה שם על החומה של שערי צדק הישן, היה תמיד שלט בכניסה לעיר, פייס הופך אני להשאיר, זאת אותה כניסה לעיר. כן, כלומר, פחות או יותר שוק מחנה יהודה, ושם ישבו בתי המשפט. נודע בשערים בעלה, פירוש הדברים, הוא השופט העליון. כן, הוא הידוע ביותר בשופטים, בשבטו עם זקני הארץ, זקנים תמיד, זה שופטים, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש, ויסרו אותו, ואנשו אותו מהכסף. אני לוקח בתור דוגמה של פסוק, ובכן נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ, הוא השופט העליון. ומדוע אשתו צריכה להיות אשת חי? אנחנו יודעים היום שופטים עליונים. בואו נגיד, פרנסה, ברוך השם, לא חסר להם שום דבר. אבל זה במושגים של היום. המשנה אומרת, הסוחר, הנוטל, שכר לדון, דיניו בטלים. כלומר, שופט אסור לקבל משכורת. מאיפה יש לו? הוא צריך להיות אדם שיש לו כסף, שיש לו מקורות הכנסה. שופט שמקבל משכורת, תמיד השאלה ממי הוא מקבל את המשכורת. והשאלה ממי הוא מקבל את המשכורת, גם תענה מהר מאוד לשאלה, לטובת מי הוא יתה את הדין. היום זה קצת אחרת, בגלל כל מיני צורות, יש לה היום בעיות של היום. לא, גם שם, גם הדבר הזה לא חלק, ובשום מקום זה איננו חלק, אבל שופט צריך להיות אדם שנקי לגמרי מקבלת משכורת, ומצד שני הוא מאוד עסוק. מי יעבוד בקרם? אישו. אין מה לעשות. הבית כמובן צריך להיות בית יפה. נכנסים לשם אנשים נכבדים, ולכן כל הבית צריך להיות מרבדים, וכל הדברים האחרים. זה הכל חלק מן הבית, וכך בית צריך לראות. טוב, אפשר להגיד, אם השופט עוסק בעבודה רוחנית, לפחות האישה תהיה פתורה מזה. אם היא עובדת את עבודת הגבר וגם את עבודת האישה, אז לפחות את העבודה הרוחנית שהוא יעשה בשבילה. אבל העבודה הרוחנית שלה היא כאן מסוג מסוים. כן? כלומר, כפה פרסה לעני וידיה שלך לאביון, אנחנו יודעים אין מרחמים בדין. והתורה אומרת, ודל לא תהדר בריבו. והדל יכול לצאת עם איזשהו כנס גדול, או עם איזה תשלום גדול, מי ישלם לו את זה? לבית של השופט יש גם דלת אחורית, שמשם האישה באה ותומכת בו, עוזרת לו, נותנת לו מכיוון זה, מכיוון אחר, כדי שאפשר יהיה למזג עם מידת הדין החמורה של השופט, גם איזושהי מידת חסד, שהרי ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול לעמוד עליהם. ולכן מי שקרוב ביותר לשופט, אשתו במקרה הזה, היא זאת שצריכה לבטא דווקא את מידת החכמים או את מידת החסד, לא יכולה לעשות את זה בדין, אבל היא יכולה לעשות זאת בדרכה שלה. תכף, בואו נבחן את הדברים בדרך שלי. בואו ננסה, למרות שזה לא לגמרי מתאים לפרק, בואו ננסה לבחון אם האפשרות הראשונה תיתכן בפרק, לפחות באופן חלקי, אחר כך למזג את זה עם כל העלילה של הפרק. אבל ננסה לבחון את האפשרות הזאת לפחות באופן חלקי, האם זה באמת עונה לדרישות של הפרק? האישה המסכנה והאומללה שנמצאת בתחתית הסולם. התשובה היא בפירוש כן. ושוב נעשה את מה שעשינו בנושא החוכמה, כן? שבואו נגיד, עשינו מעין תיקון ליל שבועות כזה. ראינו את תחילת הספר יחד עם סופו של הספר. בואו ננסה כאן לראות את תחילתו של השיר יחד עם סופו. נגיד מישהו שמאוד מאוד ממהר בליל שבת ורוצה כבר להגיע לדגים, אז נציע לו לשיר את אשת חיל בדרך הבאה. אשת חיל מי ימצא ויעללו הבשרים מעשיה. אמרנו בהר, אפשר לעשות קידוש ולאכול את הדגים. כמו תיקון ליל שבועות. האם נרוויח משהו מקיצור כזה של הפרק? נדמה לי שכן. אשת חיל מי ימצא ויעללו הבשרים מעשיה, יוביל אותנו ישירות למגילת רות, למה שאומר בועז לרות, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. כלומר, מהללים בשערים את אשת החיל. זה מה שעושים בשערים, מהללים בשערים את אשת החיל, ולכן יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. מתאים? על פניו נראה שכן. שוב, אנחנו מדברים על אישה שהמר לגורלה, בשלב הראשון. אישה אלמנה, מטופלת בחמות זקנה, נמצאת במקום שהיא שם אישה זרה, נתקלת בלא מעט עוינות, בואו נגיד, היא באה מעם של אויב, כשבודקים את מגילת רות, רואים שהמואבים היו עם של אויב. כלומר, בכל אחת משתי התקופות שניתן לשבץ בהם את רות, הייתה מלחמה עם המואבים. והיא באה מעם של אויב, ואין לה ברירה. היא חייבת ללכת לשדה ולאסוף. זה לא נעים. ושם גם כן, היא לא נמצאת בדיוק במקומה. נקרא קצת את הפרק, נציץ רגע במגילת רות מה שקורה שם. סיפור לא מאוד נעים. כן. פרק ב' פסוק ד'. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים אדוני עמכם, ויאמרו לו יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזו? זה רושם שהיא קצת בולטת. מה היא כל כך בולטת? והנער רומז לבעל השדה שהעיף אותה משם. ויאל הנער יצב על הקוצרים ויאמר נערה מואביה ישבה עם נעמי משדה מואב ותאמר על הקוטנה והאספתי ואומרים. שימו לב, זה דין חדש בלקט. בלקט מותר לאסוף שתי שיבולים, שלוש אסור, היא לא מכירה כל כך דיני לקט. מה היא אוספת? אומרים. נחמד, אפשר להבין למה בעל השדה התרגש. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שיפתה הבית מעט, היא לא הולכת לנוח, מאז הבוקר היא מנדנדת כאן. ואז מה אומר? ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי לרקוד בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, ואחות תדבקין עם נערותי. אלייך בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהן, הלא ציווית את הנערים לבלתי נוגח. כלומר, מה היה לפני כן? היא לא הלכה עם הנערות. יש להניח מעמד הנערה מול מעמד הנער. אני מעריך שבאלה שלקטו הנערים הלכו ראשונים, ומה שהשאירו הנערים לקחו הנערות. כן, יש להניח, אבל היא נדחפת לשורה הראשונה, ועם מי היא יושבת? לא, עם מי היא הולכת? לא עם הנערות, אלא עם הנערים. אמרנו, היא מתנהגת שם כמו גבר. אז הם נוגעים בה, דוחפים אותה, או אולי נוגעים בנגיעות אחרות, לא זה, והוא מצווה אותם שלא לגוע בה. וגם בהמשך הדבר הזה, ואומר, ויצב את נערה בועז, את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט, שתיקח עומרים, גם בין העומרים תלקט, ולא תחלימוה. בסופו של יום היא הנערה הזאת שכולם דוחפים אותה, ושהיא בכלל איזה ענייה שלא שייכת אלינו, ומה פתאום היא באה לשדה הזאת, היא חובטת ותהי ואת, אשר ליקט ותהי כיפה שעורים. הוא אומר, סליחה, ללקוט 10 מנות. זה המון. אני מזכיר לכם שבני ישראל במדבר אכלו עומר, נכון? עומר לגולגולת והעומר עשירית עייפה הוא. היא מצליחה ללקוט מזון 10 אנשים. אשת חי. ענייה. כולם צועקים עליה, כולם מבזים אותה, אבל אשת חי. במובן שדיברנו, מסוגלת לעשות את העבודות של הנערים ואת העבודות של הגבר, כאן במקרה הזה זה לריב על השיבולים ועל העומרים. יכולתי כמובן להמשיך ולקרוא פרק קצת יותר יפה, שאומרת לה שם נעמי ורחצת וסחת ושם סמלותייך עליי. כלומר, אחת שגם יודעת להתלבש כמו שצריך ולהופיע כמו שצריך, אשת חיל במובן הפולני שדיברנו עליו, כלומר שמסוגלת להציג את עצמה כאישה במלוא מובן המילה. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, אני צריך בכלל להסביר על רות. דומה שאין צורך להסביר. רות זה מתאים לה, ובהחלט מתאים לה הפסוק, כי יודע כל שער עמי כאשת חיל את. רק מה? לא מתאים לפרק. כבר אמרתי, תשמעו, אמרתי לא מתאים לפרק. אל תבואו לי וחוק לנערותיה, דודה בשורים בעלה, כן? לא מתאים לפרק, אני יודע. מה כן מתאים לפרק? אנחנו נתנו פה שיר מהזמירות של ליל שבת. אבל בואו, במקום ללמוד זמירות של ליל שבת, בואו נלמד פרק במקרא. וזה קצת שונה. נתחיל מההתחלה. תחילת פרק למד א' ונקרא. דברי למואל מלך, מסע אשר יסרתו עמו. מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרה ומה בר נדרי. אל תיתן לנשים חיליך. שימו לב, אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלכים, שימחו אותן מלכים, מלכים בנון, כלומר מלכות. על למלכים למואל, על למלכים שתו יין ולרוזנים אי שיכר, ונשתה וישכח מחוקק וישנה דין כל בני עוני. נו שחר לעובד, ויין למראי נפש, ישתה וישכח ראשו ועמלו לא יזכור עוד, תחביך לאילם אל דין בני חלו, אל כל בני חלוף, תחביך שפוט צדק, ודין אני ואביון. אשת חיל נמצא ברחוק מפניני מיכה וכו'. כלומר, יש התחלה לפרק הזה שאותה אנחנו לא שרים. אם מישהו יודע את המנגינה, שיגיד לי. אבל אין. לא שרים את זה. אבל יש כאן מסע אשר יסרטו עמו למואל מלך. מי זה בדיוק למואל? אנחנו לא יודעים, אבל חז"ל גילו לנו שזה לא דוד אלא שלמה. כן? היית קרוב. כן? היית קרוב. לא דוד אלא שלמה. אתה הצעת בקודם דוד, לא?
אני דיברתי על דוד בבת שבע.
אני מדבר על שלמה בבת שבע. ובכן, בואו נראה. נראה במקור, רגע, נסתכל במקורות שמופיעים אצלכם. מקור אחד. דברי למואל מלך מסע של ישרתו אמו. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מלמד שכפאתו אמו על העמוד. אמרה לו, מה ברי ומה בטני ומה בר נדרי. אולי נקרא משהו יותר מעניין, קצת קודם. נראה מקור שתיים, ואז נעבור בחזרה למקור אחד. אמר רבי חוניה, 80 רימיני ריקודים ריקדה בת פרעה באותו הלילה. אתם כבר מבינים לאיזה אשת חיל אני רומז. רבי יצחק בן אלעזר אמר, 300 מיני ריקודים ריקדה בת פרעה באותו הלילה. ממש אשת חיל. והיה שלמה ישן עד 4 שעות ביום, ומפתחות בית המקדש נתונים תחת ראשו. הדר דתנן על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. כן, הייתה עדות, המן בבא העיד על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות, בדרך כלל הוא היה קרב כמובן בשחר, עוד לפני הנצח חמה, אבל פעם אחת קרב התמיד בארבע שעות, ובגלל זה אנחנו זמן תפילה אצלנו, הוא עד ארבע שעות, שהרי התפילה היא כנגד התמיד, בגלל העדות הזאת. תראו מה גדולה זכותה של בת פרעו. ותבינו, לולי בת פרעו, היינו צריכים לקום בהנץ החמה להתפלל. בזכות בת פרעו אנחנו יכולים להתפלל עד ארבע שעות. כן? כן, היא רקדה לפניו 300 ריקודים או 80 ריקודים. כיצד? עשתה לו כמין פרס וקבעה בו כוכבים ומזלות. כן? תפרה וילונות, דיברנו על אשת חיל משהו, לא? ותפרה בהם כוכבים ומזלות, ופרסה אותו למעלה עמנו. כן? הוא כל הלילה שתה אצל היין, וזה מופיע לנו במדרשים אחרים של העניין הזה, כל הלילה השקטה אותו יין, רקדה לפניו ריקודים, וכשהלך לישון עשתה וילונות, לא היו אז תריסים, וילונות שרקמה בהם כוכבים, כשהיה מבקש לעמוד היורות, אבל היה סבור שעדיין הוא לילה וישן עד דלת שעות, נכנסה אמו והוכיחתו. אולי נקרא משהו קדום יותר. קדום לא מבחינת גיל המדרש, אלא מבחינת הסיפור שלנו. מקור 3. אמר רבי ישמעאל, באותו לילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש, נשא את בדיה בת פרעה. והייתה שם צהולת שמחת בית המקדש וצהולת בת פרעה, ועלתה צהולת שמחת בת פרעה יותר מצהולת המקדש. זה נשמע אגדה הזויה, אבל לעניות דעתי מבוססת על פשוטו של מקרא, ואני תכף אסביר איך. החתונה עם בת פרעה מופיעה לנו בתחילת הספר, עוד לפני שהתחיל לבנות את המקדש. אבל אני אוכיח תכף שהאגדה הזאת נוגעת בפשוטו של מקרא, אבל באותו לילה היו שתי שמחות זו ליד זו. צהולת המקדש, ובצד השני באותו מקום צהולת החתונה עם בת פרעה. ואיזו חתונה הייתה הצהולה גדולה יותר, כתוב כאן. כמובן, היו שם הרבה מצלות, הייתה שם רקדנית טובה, כמו שכבר קראנו, ושלמה המלך בזמן חנוכת המקדש יושב ומסתכל על אשתו הרוקדת 300 מיני ריקודים, שותה הרבה יין, הולך לישון למחרת, יום ראשון של עבודת המקדש. כולם באים לחוויה של עבודת המקדש, איפה הג'ינג'י עם המפתח? אין מפתח. אין מפתח. מחכים, 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 מחכים. נו, מי יעיז להעיר את שלמה? מחכים, מחכים, מחכים. מגביה ארבע שעות, מי מגיע? בת שבע, מה היא מחזיקה ביד? על פי האגדות הידועות פה זה לא מופיע? סנדל. כן, מחזיקה ביד סנדל. ונכנסת. נימה, זה לא כמו בסיפור עם דמה בן נתינה שפחד להעיר את אביו. היא נכנסת. ולא מעניין אותה מי פה המלך ומי ישן בדיוק עם כתר, והתחילה להרביץ עם הסנדל. כן? וכפעתו עמו על העמוד, ובמקום אחר מופיע שהקטע אותו בסנדל שבידה, והנה התוכחה שהיא אומרת לו, שוב מקור מספר 1, מברי מר בטני מר בנדרי, הכל יודעים שאביך ירא שמיים היה, עכשיו יאמרו אמו גרמה לו, מה בר נדרי וכולי, נעזוב. על למלכים למואל, אמרה לו, מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכרים ואומרים למה לנו אל ולרוסנים אי שחר, מי שכל רזי עולם גלויים לו ישתי יין וישתכר? איקה דאמרי, מי שכל רוסני עולם משכימים לפתחו ישתי יין וישתכר? באה מהירה, אותו אומרת, אדוני המלך, תחליט, אם אתה רוצה להיות מלך, זאת חייב להיות דרך שונה לחלוטין. מה אתה שותה יין? נעזוב את מה שכתוב במדרש ונחזור למקראות עצמם. כאן לא מדובר במקראות על כך שאתה שותה יין ואחר כך אתה קם בארבע שעות. כאן מדובר על דבר שונה. שני הדברים האלה כמובן מתחברים. יש חיבור בין המדרש לבין פשטו של מקרא. פן ישתה וישכח מחוקק וישנה את דין כל בני עוני. לשון אחרת, מה תפקידך? אתה הרי נודע בשערים. אתה הרי ראש השופטים. הרי זה התפקיד שלך. אנחנו יודעים שלמה המלך מה ביקש בחלום בגבעון, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לב שומע להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? אתה רוצה לשפוט אחרי שאתה שותה יין אצל בת פרעה? אישה טובה של שופט לא צריכה להחזיק יין? לא צריכה להחזיק יין? כן צריכה להחזיק יין. למה? תנו שחר לעובד ויין למראי נפש. למי נועד היין? שבויטרינה שם? לא לך, אדוני השופט. למי זה נועד? למי שיצא חייב בדין שלך. אומרת הגמרא בסנהדרין על אלה שנידונו למוות, כן, שהיו משקים אותם יין, שנאמר, תנו שחר לעובד ויין למראי נפש, שיהיה להם יותר קל. הפחד מהמוות כנראה קשה יותר מהמוות עצמו. והיו משקים אותם יין, מאיפה היה להם יין? מה אומרת הגמרא? נשים יקרות היו בירושלים, שהיו מתנדבות יין. זה היה תפקיד של נשות חיים. להביא יין לעובד, ולהביא שחר לעובד ויין למראי נפש. אבל זה לא בשבילך, מה אתה שותה את היין הזה? אתה צריך לדעת לשפור. בקיצור, בת שבע מתנהגת כאן כמו חותנת קלאסית, שוב, חותנת פולניה. איזה קלה הבאת לי. זה מה שהיא אומרת. ואז כשהיא אומרת, איזה קלה הבאת לי, מי צריכה להיות אשתו של השופט, היא תופסת את שלמה, כנראה בצוואר שלו. אתה רואה שם את התמונה של הסבתא. תסתכל על הסבתא שלך, תסתכל על התמונה שלה, שלך ותבין, אשת חיל מי ימצא, איזו קלה אתה צריך. קלה כזאת אתה צריך. כמו הסבתא. לא הקלה שהבאת לי כאן. זאת אמירה. האם לאמירה הזאת הייתה בסופו של דבר משמעות? אפשר שכן. הגמרא ביבמות מדברת שם על עמון ומואב ועל מה שנאמר עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, שמותר לעמונית ולמואבית לבוא בקהל. ואחת הסיבות שאומרת שם הגמרא, אומרת שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן. רות המואביה ונעמה העמונית. אנחנו יודעים מעט מאוד על נעמה העמונית, מלבד העובדה שבסופו של דבר, ועל זה אני רוצה כרגע לדבר, רוצה להקדיש את הדקות האחרונות, אני אגיד מה אנחנו יודעים עליה. אנחנו רק יודעים שהגמרא אומרת שהייתה בגדר של פרידה, לא יודע מה זה שם פרידה, פרידה הכוונה כנראה יונה, יונים פרודות, היונים הנקבות נקראות פרידות, והיא הייתה, היא מוקשת במדרש לרות המואביה, כנראה באמת הייתה אישה טובה. מה אנחנו יודעים על נעמה המונית מלבד מלבד המדרש הזה? אולי יודעים עוד דברים, אני יודע דבר אחד. בת פרעה היא הייתה הגבירה, ללא ספק, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח אישה את בת פרעה, ויביאה עיר דוד, עד כלותו לבנות וכו' וכו' וכו'. אני כבר רואה שלא נספיק לדבר על ההוכחה של המדרש ששני הדברים האלה נלכו ביחד, לא נעסוק בזה כרגע, ויקח אישה את בת פרעה, ויביאה עיר דוד, עד כלותו לבנות את בית השם ביתו. מה המשמעות של העובדה שבת פרעה היא הגבירה? מה אמורה להיות המשמעות? ראשונה, אוטומטית. מה? הבן. נקרא פסוק, שוב, בגלל שאנחנו ממהרים, אל תפתחו, אני אגיד בעל פה, תאמינו לי שאני לא ממציא פסוקים, ואנחנו נקרא, רק אם אני אמצא. כן. ובכן, מתוארות פה אנשים של רחבעם. אני קורא, מי שרוצה בכל אופן לפתוח דברי הימים ב' פרק י' פסוק י' ח' ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בן ירמות בן דוד אביהיל בת אליאב בן ישי ותלד לו בנים ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתאי ואת זיזה ואת שלומית ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו כי נשים 18 נשאו ופילגשים 60 ויולד 28 בנים ו60 בנות בלי עין הרע ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד ברחב כי להמליכו. דבר קבוע וברור לחלוטין, האישה שהיא הגבירה ושהיא האישה הבכירה, בנה הוא זה שימלוך. בנה ימלוך, הוא ימלוך. מי מלך אחרי שלמה? לא בנה של בת פרעה, אלא מה שנאמר בפרק הבא, בן 41 שנה. תכף נמצא. ובכן, כתוב שם, בן 41 שנה רחבה במולכו, ו-17 שנה מלך בירושלים, העיר אשר בחר אדוני לשום את שמו, שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה המונית. כלומר, נעמה המונית החליפה את בת פרעה. הדבר הזה, אם היה לנו זמן, היינו מביאים פסוקים רבים שמסבירים את זה, זה מסביר את כל הסכסוך הגדול, או זה אולי תוצאה של כל הסכסוך הגדול, שיש לנו בין פרעה מלך מצרים לבין שלמה, והעובדה שפרעה מגדל אצלו את אויבו הגדול של שלמה, את הדד האדומי, כל הדבר הזה מופיע בפרק י' מספר מלכים, היה מנהם סכסוך שזה כנראה קשור לפרידה של שלמה מבת פרעה. במקומה הוא לקח את נעמה המונית, כלומר אולי באמת מתגשם כאן הפרק הזה, כשבאמת אומרת בת שבע, איננו יודע אם מיד, איננו יודע אם בדיוק ככה, כשהיא אומרת לו, שלמה זאת לא אשת חיל. ואם אתה רוצה שאני ארגע עם הסנדל, אז תיקח אישה שדומה לאישה בתמונה, כלומר שדומה להוד המואביה. רות המואביה הגיעה מתחתית החבית. אשתו של שלמה תגיע ודאי מרום המקומות, אבל היא חייבת להיות אשת חיל באותה מידה. אישה שלא מתבטלת ולא רוקדת ולא שרה אלא שעובדת, אישה שמארגנת את הבית כמו שצריך, אישה אחראית, אישה שפיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, ושאישה יראת השם היא תתעלל, להתראות מחר. לא, לא מקובל. מה? אוי, רגע, 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 רגע. כלום, לחזור, לחזור. ראיתי אנשים יוצאים. טעות שלי בעשר דקות. אז בואו, נמשיך, יש לנו מה לעשות. מה, אתם חושבים שתשתחררו כל כך מוקדם? רבותיי, אני מצטער על התקלה, באמת מצטער על התקלה. אשת חייל מימצא, איש חייל אין פה. כן, אני לא הצלחתי. אנחנו נמשיך את השיעור. אני רוצה לתת עוד כמה נקודות שקצת ברחתי איתם בגלל שלא ידעתי את השעה, כן, הבן שלי העיר לי על זה ותודה רבה, אנחנו יכולים להמשיך עוד מספר מילים, תקלה, רק אל תספרו לרמי, טוב, נשוב לעניין שלנו ואני באמת רוצה קצת לעמוד על יחסי שלמה ובת פרעה לאור מה שראינו כאן ולראות גם את נקודות ההצלחה וגם את נקודות החיכוך. נשוב למדרש, רציתי מאוד לדבר על זה ומיירתי אז לא עשינו את זה. נחזור שוב, אמר רבי ישמעאל, באותו לילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש, נשא בתיה בת פרעה, והייתה שם צהולת שמחת בית המקדש וצהולת בת פרעה, ועלתה צהולת שמחת בת פרעה יותר מצהולת המקדש. אני אומר, הדבר הזה על פניו נראה קצת הזוי, לכאורה, הסיפור על נישואי בת פרעה, הוא כתוב קודם, אבל לא רק זה. מי באמת יעלה על הדעת דבר כזה שבזמן שהוא חונך את המקדש, בדיוק הולך לשאת את בת פרעה, על סמך מה, על איזה בסיס לומר כזה דבר? נגיד ככה, דבר שגם אין לו רמז בפסוקים, וגם ששלמה יעשה כזה דבר, באמת נראה, על פניו נראה מופרז. אני רוצה כאן באמת לעמוד על בעיה שקיימת אצל שלמה, ושמסבירה את העניין הזה, ושממילה יכולה ללכת לסיפור שסופר כאן על שלמה שלא התעורר ביום חנוכת המקדש. נעבור ממש ממעוף הציפור בספר מלכים, על מה שמופיע שם, ממש ממעוף הציפור, פרק ה', סליחה, פרק ו' פסוק א', במלכים א', מלכים א', פרק ו' פסוק א', ויהי 80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, בחודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. אז הוא מתחיל לבנות את הבית. עכשיו, פרק ו' פסוק למד ז', בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בירך זיו, ובשנה ה-11 בירך בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו 7 שנים. זה 7.5 שנים לקח לבנות את הבית. 7.5 שנים לקח לבנות את הבית. נמשיך. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ויחל את ביתו. ויבן את בית יער הלבנון, זה בעצם ביתו, 100 מערוכו, 50 מערוכו, 30 מקומתו. כן? ואז כתוב, פסוק י' ב', וחצר הגדולה סביב, שלושה תורים גזים ותור כרותות הרזים, ולחצר בית הדולה הפנימית ולאולם הבית. כתוב שם גם, פרק ז', פסוק ח', וביתו אשר יושב שם חצר אחרת, מבית לאולם כמעשה הזה, ובית יעשה לבת פרעו, אשר לקח שלמה כאולם הזה, אחר כך בונה את החצר, הפסוקים שקראנו קודם. ואז, פסוק י' ג', וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור, בנישה אלמנה וממתי נפתלי, ויביא בשורך ראש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת, לעשות מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש כל מלאכתו. הוא עושה את שני העמודים, יכינו בועז, עושה את הים, ומה שאנחנו מכירים גם מהפטרה שיש לנו, שבת ויקל, אם קוראים את ההפטרה הזאת, בדרך כלל זה יוצא ארבע פרשיות, אז זה פסוק מם, ויעש חירום את הכיורות, את היעים, את המזרקות, ויכל חירם לעשות את כל המלאכה, אשר עשה למלך שלמה בית אדוני. פסוק נון א', אני עובר, ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, והביא שלמה את קודשי דוד אבי, ואת הכסף ואת הזהב ואת הכלים, נתן באוצרות בית אדוני, אז יקהל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות, נשיאי האבות של בני ישראל, למלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד וציון. סדר הדברים, אני רוצה שנשים לב ושלא ניפול מהכיסא. הוא בונה את בית המקדש, הוא עדיין לא חונך אותו, הוא לא שם שם כלים, הוא לא עושה את הכלים. מיד אחרי שהוא בונה את בית המקדש, הוא בונה את בית יער הלבנון, את ביתו, מה הדבר האחרון שהוא בונה? בית לבת פרעה, ואז את הכלים, ואז הוא עושה את החנוכה ביחד. כלומר, איפה שהוא הכל מצטרף. לא מדובר פה בהכרח על החתונה עם בת פרעה, אם כי לדעתי זאת חתונה עם בת פרעה, ולדעתי הוא נשא אותה פעמיים. לדעתי באמצע היה גם משהו קרוב להיות גירושין, אבל בזה לא נעסוק עכשיו, כדי שאני לא אתאה בעשר דקות הפוך לכיוון השני, אבל הוא נשא אותה פעם נוספת, אבל עצם העובדה שהוא משכן אותה בביתה, ואני מזכיר נישואין, בהלכה ובמקרא, זה להביא את האישה לבית. זה משמעות נישואין. לא להעמיד אותה תחת חופה, אלא להביא אותה אל הבית. הוא מביא אותה אל הבית, יחד עם חנוכת המקדש. הכל נעשה שם ביחד. הוא חונך את הכל כקמפוס אחד. את בית המקדש, בית יער הלבנון, ביתו שלו, בית בת פרעה, הכל הופך להיות דבר אחד, חונך את הכל ביחד. את הבאת בת פרעה לביתה ואת המקדש חונכים ביחד. זאת כמובן ביקורת, ועל זה אומר כאן המדרש, ועל צהולתה, על צהולתו. הנביא מגיב על זה, ונציץ רגע אחד ביחזקאל פרק מ"ג, וכבר נגמר לנו הזמן, ועכשיו ממש נגמר. עכשיו כן, נכון? ישראל. עכשיו כן. כן. ובכן, בואו נקרא את מה שאומר יחזקאל, ואיך הוא מתייחס לדבר הזה ממרחק של למעלה מ-400 שנה. פרק מ"ג, זה אחרי תיאור בניין המקדש ביחזקאל. פרק מ"ג, פסוק ה', ותישאני רוח, ותביאני לחצר הפנימי, והנה מלא כבוד אדוני הבית. נתאר פה את הבית שנבנה כאן. האם זה הבית השני או הבית שאחריו? יש לי תשובה שלישית בעניין הזה. אבל לא ניגע בזה כרגע. וישמע מדבר אליי מהבית, ואיש היה עומד אצלי, ויאמר אליי בן אדם, את מקום כיסי ואת מקום כפות רגליי, אשר אשכון שמה בתוך, שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יתמו עוד בית ישראל שם קודשי, המה ומלכם בזנותם, ופגרי מלכם במותם, בתיתם סיפם את סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, והקיר ביני וביניהם. ותימו את שם קודשי ותואבתם, אשר עשו ואכל אותם באפי. כלומר, יחזקאל יוצא בבית העתידי נגד הרעיון הזה, קמפוס אחד לקדוש ברוך הוא ולמלך. באותו קמפוס, אותם בתים, הבדל של קיר וכו', ואת אשתו הוא מכניס לשם. זה בית מקדש. בית מקדש יהיה נבדל ויהיה נפרד.
ולא יהיה חלק מדבר אחד, אבל נדמה לי שחזל הסתמכו על העניין הזה, ששלמה אכן חונך את הבית רק אחרי שבונה את כל הבתים, והבית האחרון זה בית לבת פרעה, והבינו שהצהלה הייתה ביחד, ושם, אם כן, ביום חנוכת המקדש, נאמר גם פרק אשת חיל. כן, כלומר, פרק שבהחלט מקבל חשיבות גדולה, כאשר הוא נאמר ביום חנוכת המקדש. אם נספיק עוד במילה אחת, בכל אופן, אני רוצה לומר, לא, רציתי לומר באמת על הסכסוך עם פרעה שהביא לריחוקה של בת פרעה ואהבת נעמה המונית, אבל על זה נוותר ותרוויחו אפילו חצי דקה שיהיה לכם פיצוי על הטעות שלי.